אפשר לומר שכבר התרגלנו למצב שבו כמעט כל שיח על יהדות פוגש שתי נקודות מבט זרות ורחוקות זו מזו. אבל דווקא עכשיו, כשהאחדות כל כך חשובה לנו, נחוצה נקודת מבט חדשה. אני דוקטור מרווה שלו מרום, ואתם מוזמנים להזין לפודקאסט הפלורליסטית, ולעסוק יחד בתרבות היהודית של כולנו, במבט עכשווי, ישיר וישראלי.
הפלורליסטית, הפודקאסט של מכון שכטר, באתר רדיו תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
טוב, מספר מטורף של רקטות אתמול בצפון. יאיר קראוס כתב בגליל ובגולן, ידיעות אחרונות וויינט. איפה אתה גר, יאיר?
אני גר בעכו.
גר בעכו.
אני זכרתי את זה.
יאיר מוסרת לך לב.
ואני ידעתי את זה. אני רוצה רק להגיד שגם אותי אפשר לעשות, לי גם אפשר לעשות חידון על יאיר.
בסדר, גמור. אנחנו לא עושים חידון יאיר עכשיו. זה לא מה שהתקשרנו כדי לעשות. ספר על אתמול.
יאיר, מה שלומכם קודם כל?
כן, ספר על אתמול ובכלל.
קודם כל עברנו, פגענו לצפון, עברנו יומיים ב-90, יותר מ-10,000 תושבים אני חושב, גם באזור קצרין וצפון הגולן, בין יישובים רבים מאוד, וגם בגליל העליון במשך יומיים, משעות הבוקר, 12 שעות, נדרשו לא לצאת מהבתים, להישאר בבתים, סמוך למרחבים מוגנים,
מזכיר לי את התקופה, את התקופה של האזורים כמו שדרות, והיה ממש כל כמה דקות עניין, ואל תתרחקו מהממדים שלכם, ככה וככה חיים.
אבל אז הבטיחו שדין שדרות כדין תל אביב, היום גם את זה לא מבטיחים על הצפון. הסיטואציה הזאת שבעצם אנחנו יושבים פה 10,000 תושבים ומאות אלפי תושבים חיים בריצה על חישוב כל הזמן של זמנים, של ריצה למקלטים, כאשר ביותר ממחצית מהבתים אין מקלטים ואין חדרים מוגנים וצריכים ללכת למקלטים ציבוריים.
אנשים לא מצליחים להבין איך בצפון אין, כאילו,
עכשיו,
אין
נדמה לי שממשלת ישראל יש 6 מיליון שקל פנויים שרצו לעשות איתם טקס. נראה לי אפשר לבנות עם זה איזה מקלט או שניים. תגיד רגע, אנשים שסביבך, סתם, משפחות, כאילו, לא הרבה אנשים נסעו בכל זאת חופש וזה, לא נסעו למקום אחר, עזבו את הבית מהקושי, נראה לי הגיוני ביותר לחיות ככה עכשיו.
זאת אומרת, היו שיירות החוצה?
לא היו שיירות החוצה, אבל דוגמה, הייתי בבית אתמול של גלית, הייתי בבית אתמול של גלית, של איך קראו לה, אני חושב, גלית קראו לה, נראה לי, הייתי איתה בבית, והיא הייתה ב-8 בבוקר, וקצרין תכננה, הייתה מוכנה עם מזוודה, אמרה, אני אסע לכמה ימים לחיפה לבית שלי, בגלל המצב הזה, היא עומדת בדלת עם המזוודה שלה, ואז התחיל המטח הכבד, היא רצה, התחבא מתחת לארון הבגדים, ואז היא רואה אשם כבד והבק שנכנס הביתה, אחרי שהבית שלה חטף פגיעה. של רקטה, ופשוט הכל שם נהרס, הכל הדלתות, הארונות, התמונות, הכל נעקר במקום, כל הבית מלא ברסיסים, בכדוריות ברזל שהרקטות מלאות בהן, ועליתי איתה, היא לוקחת אותי, היא אומרת לי, בוא תבוא לקומה השנייה, תראה, אנחנו הולכים כזה בין ההריסות כזה, והיא מראה לי שאפילו בקומה השנייה, בחדרים פנימיים, הקירות של הבית פשוט נעשו מחוררים, מהכדוריות ברזל של הרקטה 122 מילימטר שחטפה קצרין בכמה שכונות, בכמה בתים.
כן, זה נשמע לא פשוט.
כי זה פשוט לא נגמר, ואתה שומעים מרגישים ששוב, אני שומע, אתם יודעים, שוב ושוב ושוב אני שומע את אותו משפט, והוא משפט מאוד מאוד כואב. דיברנו על זה גם פעם שעברה, אני חושב. אז זה למה כששם זה קורה, מדברים על זה חודש שלם, שם זה כמובן תל אביב וגנר שם קוד, ופה זה מנורמל.
זה לא מנורמל.
זה לא נורמלי בשום מקום. הבעיה היא, ואתה יכול להגיד את זה גם על 10 חודשים של מלחמה.
11
חודשים של מלחמה. אתה יכול להגיד, שאנחנו מתרגלים להכל, ואנחנו נכנסים לתוך איזה מוד כזה של זה המצב עכשיו. זה החדש. זו המציאות עכשיו בכל המקומות האלה. וגם לשמוע על הצפון, וגם לשמוע על הדרום, וגם לשמוע על זה, וגם לשמוע על פיגוע פה ופיגוע שם.
וגם לשמוע על המרכז, למה במרכז יש יותר מקלטים.
עכשיו, אתה יודע, גם העניין הזה של דין זה כדין זה, הדבר הזה...
זה בדיוק הפילוג המעצבן הזה, כאילו אנחנו מקבלים יותר בדבר הזה.
למי הכעס מופנה עכשיו? אל מי הכעס מופנה? אני מנסה להבין. הכעס מופנה אל תל אביב? לא, אל תל אביב, אל תקשורת, אל מה?
אל התקשורת. הכעס מופנה לכל גורם שאפשר לכעוס עליו. כשאתה כועס על כולם,
אני מבין את זה, אני מבין את זה, אני מקבל את זה. אבל אם אנחנו רוצים להיות, ואתה בן אדם פרקטי, אתה בא ממקום כזה, תבין, בוא נבין איך אנחנו פרקטיים עם זה. מה אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות?
אני חושב שצריך לעשות. אולי להסיק לנרמל את המציאות הזאת.
Okay.
כי את מה השאלה הכי, okay. הכי מעצבנת ששאלו אותי אתמול?
כן.
האם תושבי קצרין קווים להתפנות מבתיהם? האם תושבי הגולן יפנו אותם מבתיהם? זאת אומרת שכשהקטיוש
כן, שזה הפתרון, כן.
כשיגיעו לתל אביב למרכז, נפנה גם את המרכז הארץ, עד כמה אנחנו...
כל פעם נזוז הצידה, כן. כל פעם נזוז הצידה. זאת שאלה ברור שהיא מקוממת, וברור שזה, ברור שהיא גם שאלה מתבקשת. אני שואל אותך, מה צריך לעשות? אתה שם, אתה שם, אתה העיניים שלך יותר קרובות עכשיו, יותר מחוברות לדבר. אני מנסה להבין, אני מנסה להבין. כי גם אם זאת תהיה הכותרת הראשית, ואנחנו בכותרות ראשיות כבר 11 חודשים, כמו שאתה אומר, על הרבה מאוד דברים, על הרבה מאוד נושאים שלא נפטרו. לא נפטרו.
אגב, הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, וויינט.
כן, אבל אומר יאיר, זה עכשיו, כי היה איזה 180-200 רקטות, והיה קצרין והיה פגיעות, בגלל זה, זה בכותרת. אבל אני שואל אותך, היה וזה יהיה הכותרת כל הזמן. איך עדיין זה משתנה? איך עדיין זה משתנה?
שני דברים. קודם כל צריך להסתיק לדבר על ההסכם המדיני המסוקפק והחסר אמון. כאשר
מדבר על עסקה?
לא, על הסגר עם חיזבאללה.
אוקיי.
כאשר מדברים על שמנסים בממשלה מאמצים כל כך גדולים להגיע להסכם מדיני עם חיזבאללה.
אני לא מכיר את המאמצים הגדולים שאתה מדבר עליהם. סליחה.
אוכלוסן מגיע לכאן כל היום, אני לא חושב שוב ולא חושב.
עם מי הוא מדבר? עם מי פיזית הוא מדבר?
עם ראש הממשלה, עם גלנט, גלנט וראש הממשלה, מדברים על זה יום-יום, מדברים על הקו האדום, גלנט עומד עם רעב ואומר...
אנחנו מדברים על הליטני, על מה אנחנו מדברים? על זה?
מדברים על... אני חושב, זה לא משנה על מה מדברים, פשוט אי אפשר להאמין לזה.
נכון, כי אנחנו לא רואים תוצאות בשטח.
כן.
מה שצריך בסוף זה boots on the ground, לעבור את השני, להעביר את המלחמה, הצד שלהם.
boots on the ground זה אומר לקחת אוגדות, ולקחת את כל מי שנמצא ועד היום היה בדרום, ולהעביר אותו עכשיו ללחימה שוטפת ולכניסה קרקעית לצפון. זה מה שאתה אומר.
כן, התפקיד שמי שצריכים, קודם כל מי שצריכים להתמודד במלחמה...
בהצלחה בעוד סיבוב גיוס שאין.
לא, אבל מי שצריכים להתמודד במלחמה זה חיילים ולא אזרחים. למה אזרחים הפכו להיות פה האש? ולמה חיילים חיים פה כמו ברווזים במטווח? בסוף צהל וכל צבא לא מכיר מציאות כזו שבו אתה מחופר... וכל היום חוטף כתפעמים וחוטף הקטות, ואתה לא יכול...
אנחנו פשוט עסוקים בחזית אחרת, יאיר. זאת התשובה עכשיו.
נכון, אבל עדיין, אז מה הפתרון לחזית הזאת?
לסגור את החזית הדרומית ולהתחיל את החזית הצפונית. אין מה לעשות. צריך רגע לעשות את זה באיזה סדר מסוים.
אז הנה, אבל אם לא ילדים טובים אחד חודש, כמה עוד תשאירו אותנו במלונות ומחוץ לבתים? כמה עוד ישאירו אותנו בני ערובה?
מה יהיה עם שנת הלימודים, יאיר?
את הילדים שלנו.
מה יהיה עם שנת הלימודים, יאיר? אתה תשלח בקלות? אתה וסביבך, לא עליו דווקא אתה אישית, אתה ואנשים...
את יודעת, אני שתי תשובות. אחת, לא, אנחנו נלחם, ואנחנו נעשה, ותשובה אמיתית, התרגלנו, מי ישלח אותם? כי בסוף אני רוצה, צריך לעבוד, ויש לי 4 ילדים ברוך השם, ואני צריך אותם במסגרות חינוך.
כן, נכון.
לא, גם בשבילם, כדי שיהיו במסגרת.
גם בשבילו, בטח, נו, אין מה לעשות, אנחנו צריכים את זה.
אני מאוד מקווה שלא נפתח שנת הלימודים פה בצפון.
שלא נפתח.
לא, שלא נפתח, כי אם לא נפתח שנת הלימודים, זה אומר שצהל יצא להשיב את כבוד האדם ולהשיב את דמינו שכבר לא עומד בשום סטנדרט של קו אדום. אתם יודעים, אני חשבתי כל כך, אני זוכר, אני חושב שגם דיברתי איתכם על זה לפני כמה שבועות, שאני... זה אמיר קשה, אבל אני עדיין עובד מאחורי, אני אמרתי לכם, צריך שיהיה פה משהו קשה, יארגו ילדים, יארגו הרבה ילדים, ובזכות דמם יצילו חיים של רבים, וישתנה המשוואה. ואז זוג הורים לשלושה ילדים הולכים, ואני אומר, הנה הקו האדום, זהו, מחר, נגמר.
זה המג'דל שמס.
12 ילדים. בטח. ואני אומר, הנה הקו האדום, לא, הילדים הללו
לא, לא, אבל אנחנו לא עוסקים במספרים, אני חושבת בכלל, כי זה לא...
מה? אנחנו כבר באוכלת חודש חיים במשוואות. אנחנו יומיים עמינו במקלטים בצפון, 10,000 היו במקלטים יומיים בגלל המשוואות, בגלל ששלשום תקפנו ברבקה, באמת תקיפה איכותית ויפה מאוד, אבל ברגע שיש תקיפה איכותית ויפה ומוצלחת, תראו את הטירוף, את הטנטרום הזה, שאנחנו כבר יותר משבועיים חיים בו, שלושה שבועות, okay. סביב החיסול של, של okay. רמטכ"ל חיזבאללה, אנחנו מחכים באימה לתגובה מלבנון.
אז יכול להיות ששיחות ופתרון מדיני הם גם אופציה. טוב. אנחנו מקווים שאיכשהו שנת הלימודים בכל מקרה תיפתח, כי הכל יסתיים והכל יחזור להיות רגיל.
אמן, אמן.
יאיר קראוס, כתב בגליל ובגולן וידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך.
בוקר טוב חברים.
בוקר טוב, כבר חוזרים.